בוקר טוב, היום יום האזכרה לפטירתו של מרן הסבא קדישא רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. בשנה הזו אנחנו גם כן מציינים 100 שנה להולדתו של מרן. אנחנו נדבר, מכיוון שאנחנו מציינים 100 שנים להולדתו, נדבר מעט מימי ילדותו ועד אחרית ימיו. אני לא יכול להאריך, אבל בעזרת השם נזכה להוציא ספר אביר הרועים חלק שלישי, שם הערכתי הרבה בדברים הללו שעליהם אני מדבר. הבאתי מעשים מופלאים מהנהגתו ממשנתו של מרן זכר צדיק לברכה. במדרש שוחר טוב בתהילים פרק י"ח אמרו על דוד המלך עליו השלום שנמצאו בו שלוש מידות טובות באופן מיוחד. מה זה השלוש מידות הללו? גבורה, ענווה ותורה. גבורה, ענווה ותורה. מרן זכר צדיק לברכה, לפי ערך הדורות האחרונים, הוא היה כמו דוד מלך ישראל בשעתו, זכה להשיג את המידות הללו, גבורה, ענווה ותורה, באופן יוצא מן הכלל. בתורה, מי לנו כמו מרן, לא נמצא כמותו בדורות האחרונים. מילדותו הוא היה שוקד על דלתות התורה באופן פלאי. מרוב קדושת נשמתו הוא נמשך אחרי לימוד התורה יומם ולילה. מאז שהיה בן 6 שנים, כבר אז היה שוקד על לימודו בבית הכנסת שושנים לדוד, בבית הכנסת שמש צדקה. כשהוא היה נער צעיר לימים, בן 9, בן 10 שנים, הקדוש ברוך הוא העיר את רוחו לפרוש מדרכי האנשים. בכל לילה הוא, וגם כן ידידו הטוב, הגאון חכם ברוך בן חיים, שהיה אחר כך בארצות הברית, הם היו החברים הכי טובים. כל החיים הוא היה חברו הטוב ביותר של מרן. היו עולים לבית המדרש באר שבע, לעדת האשכנזים, והיו עוסקים שם בתורה כמעט עד אור הבוקר. כמה פעמים עסקו בתורה עד תפילת הנץ. כן, בבית כנסת באר שבע, ליד בית הכנסת הגיע הכפיים. והיו לומדים שם כמעט עד אור הבוקר. כמה פעמים עסקו בתורה עד הנץ ממש. לא יכלו להפסיק בלימוד שלהם. הרב היה ילד, הוא היה מגיע לישיבה, לישיבת פורת יוסף, הוא היה עייף. לפעמים היה מתנמנם מעט בזמן השיעור. היה אחד הרבנים המשגיחים שם בישיבה, היה כועס עליו. היה מכה אותו מכות נמרצות. היה צובט אותו, ממעך אותו בכוח, צובט אותו בידיים שלו. הרב מסכן היה בוכה במרירות בתוך הלב שלו, אבל הוא פחד לגלות מה שעושים לו. באחד הימים הוא חזר הביתה, הפנים שלו נפולות. אמא שלו, עליה השלום, הרגישה שקרה לו משהו. אומרת לו, מה קרה? הוא משך בכתפיו, לא רוצה להגיד. עד שאמא שלו הרימה לו את השרבות של החולצה, רואה סימנים כחולים, סגולים, ירוקים. מה זה? מי עשה לך דבר כזה? אבל הוא מסכן, פחד לספר לה. עד שהגיע אבא שלו, רבי יעקב, זכר צדיק לברכה, אשתו צעקה לו, אמרה לו, תראה, הרביצו לבן שלנו. הוא עמד, אמר לו, תגיד לי, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לי בו לעשות כן? מי עשה לך את זה? מרן מסכן, סיפר לו, מחמת העייפות, נרדמתי בכיתה ולכן המשגיח הרביץ לי. ראה אבא שלו, כעס מאוד, לקח את הבן שלו, הלך איתו לישיבת פורת יוסף. בדרך הרב בכה, אמר לו, אבא, בוא נחזור הביתה, אולי יתנו לי עונש יותר גדול, יהיה לי רעה גדולה מכל הדבר הזה. אבל אבא שלו לא שט ליבו, המשיך בדרכו. נכנסו למשרד של הישיבה, רבי יעקב, אבא של מרן, ביקש בתוקף, תפסיק מיד לעשות ככה לבן שלי. אבל הוא עמד על דעתו, אדוני, הבן שלך לא יהיה שונה משאר התלמידים. אם ירדם בשעת השיעור, אני אקה אותו, בשביל לחנך אותו. שמע את זה רבי יעקב, לקח את הבן שלו והלך. אמר, זה הבן שלי לא ילמד בכזה מקום. כשיצאו מהישיבה, עלה שם במדרגות רבי אפרים הכהן. אמר, מה קרה? סיפרו לו מה שקרה. אמר להם, בואו איתי. עלה לישיבה עם מרן ועם אבא שלו, וצעק על המנהלים של הישיבה, על המשגיח. אמר לו, הילד הזה תחת אחריותי. לא תקר אותו ולא תעשה לו שום דבר. אם הוא ירצה, אישן, ירצה, ילמד. אני אחראי עליו. רבי אפרים היה ראש ישיבת המקובלים של פורת יוסף. הוא היה נכבד מאוד בישיבה. נכנע לבבו של המשגיח הזה, בעל כוחו קיבל את הדברים. הרב חזר לישיבת פורת יוסף. תראו, מקטנותו לא היה כמו בשקידת התורה, עד שהגדיל. נעשה גאון הגאונים. אנחנו לא סתם אומרים לא היה כמותו. כל מי שיש לו שיג ושיח בתורה יכול להתבונן, לא יאמין למראה עיניו ולמשמע אוזניו. הוא היה יודע את כל המקראות, כל התנ״ך, עם כל המפרשים. היה בקיא בגמרא, בספרה, בספרי, בספר הזוהר. היה לומד, יודע מצד לצד דברי הראשונים בפירושי התלמוד, בחיבורים שלהם, כל תשובות הגאונים, והרמב״ם, והרשב"א, והרשב"ש, ורשבץ, ותשבץ, הכל היה יודע. ידע כל רוב השיטות של מפרשי התלמוד גדולי האחרונים. היה בקיא בכל דברי הטור והשולחן ערוך ונוסח אליהם. כל דברי הפוסקים, עד ספרי האחרוני זמננו, אפילו עליהם העביר את עין קודשו. הפליא בבקיאותו בפירושי המקרא, בהגדה, עצמו מספר. היה יכול בשכלו העצום לברור מן הכל דבר מתוקן לעסוקי שמעתיתה על איבד הלכתה. באופן שנתקיימו בו במרן זכר צדיק לברכה, כל התנאים לתלמיד חכם כדוגמת הדורות הקודמים. שמעתי ממגידי אמת באחד מהשיעורים של הגאון הצדיק רב מוישה שפירא זכר צדיק לברכה, הוזכר השם של מרן. אחד התלמידים שאל, כבוד הרב, איך יש להתייחס באופן כללי לרב עובדיה יוסף? הפנים של רב מוישה שפירא הרצינו. הוא אמר לו, תשמע טוב, אם יש מישהו בדור הזה שצריך לכבד אותו, זה הרב עובדיה יוסף. אין כמוהו. גם הגאון רב שמחה זצ"ל ברוידל זכר צדיק לברכה אמר, הרב עובדיה יוסף יודע את כל התורה כולה עד הפסיק האחרון. ככה יש הרבה עדויות כאלה. זה מה שאנחנו יכולים לדבר בקצרה מגדולתו בתורה. נרעשו עמות הסיפין לכל הרעותיו של מרן זכר צדיק לברכה. היו מגאוני הדור שלפנינו, חטים מפניו, ממתינים למוצא פיו. כשהוא היה פחות מבין 40 שנה, כבר גאוני הדור, רבנו עזרתי, הגאון רב שמחה זצ"ל פרנק, הגאון מצ'יבין, היו מחשבים אותו אחד המיוחד בין גדולי הדור. בענווה לא נמצא כמרן בדורות הללו, עם כל מה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו, למלכות וממשלה ממש. הוא היה ענוותן כהלל, היה מבזה את עצמו, מחטט רגליו ממקום למקום, מצעירותו ועד זקנותו, להרביץ תורה בעם ישראל. אפילו במקומות שלא נמצאו, אלא מעט אנשים, לא היה חוסך מאמץ, היה מגיע ללמדם תורה, היה דבר השם יקר מאוד בימים ההם. הוא היה מגיע, משפיע על כולם, שהתעלו בתורה, יחנכו את הבנים שלהם על ברכי התורה. היה איש יקר, הוא יסד שיעור תורה במקומו. בעיר שלו, פנה למרן זכר צדיק לברכה, הוא היה אז רב ראשי, אמר לו, כבוד הרב, אני מייסד שיעור תורה בבית הכנסת שלי, אולי כבוד הרב יכול להגיע לשיעור הפתיחה הראשון? מרן הגיע, להפתעת כולם, היו שם רק 6 אנשים, הרב לא אמר כלום, מסר בפנים דברי תורה, כאילו 100 אנשים עומדים לפניו, היהודי הזה מסכן, מרוב בושה וכלימה, לא הצליח בקושי לדבר, מרן אמר לו, אין דבר, ולא היה נראה מצידו שום כעס על הדבר הזה. אחרי שנה, היהודי הזה זכה. באמת התחילו להגיע כמה עשרות אנשים לשיעורים שהוא יסד, ואז הוא רצה שוב פעם להזמין את מרן, לתקן את מה שנעשה לפני כן. כשהגיע, אמר לו, אני רוצה להזמין את כבוד הרב לשיעור תורה בבית הכנסת שאני שם גבאי. אמר לו, מתי השיעור? אמר לו, ביום רביעי, בשעה זאת וזו. מרן כתב את זה ביומן שלו. הגבאי שאל את הרב, כבוד הרב זוכר אותי? אמר לו, ודאי, לפני שנה, באתי אצלך. הוא בא להביע את התנצלותו, כבר הוציאו אותו החוצה. לא הספיק, יצא מלפני הרב. להפתעתו, הוא חשב אולי הרב לא יבוא. הרב הגיע בלי לדעת שהפעם הגיעו קהל גדול. אפילו עבור קהל קטן, הוא היה מוכן לתרוח ולהגיע. כפי שזוכרים, כל בני ירושלים יודעים, בין השנים תפשינמים, תפשינון, אפילו אני זוכר, בכל מודעה שהופיע בלוחות המודעות, הופיע שמו של מרן זכר צדיק לברכה כראש המדברים. כל הזכרה, יום שכולו תורה, יום העצמאות, כל דבר היה מגיע. לכל מקום היה מגיע מרביץ תורה לעדרים עדרים. כך זכה להקים דור שלם של תורה ואמונה בקדוש ברוך הוא, דבר שלא היה לו אך ורע מימות רבנו סעדיה גאון. אף על פי שהיה מרן זכר צדיק לברכה ענב, הוא ידע גם כן להשתמש במידת הגבורה, בתקיפות, כשהיה צורך בדבר. היה מכה על קודקודם של ישראל, מעורר את הרבים להיזהר מהחטאים. כמה פעמים, כולם זוכרים, שהיה מדבר בתקיפות בגנותם של הרשעים. זכה להחדיר לרבים בתקיפות את ערך תורתו של מרן הבית יוסף, להשיב את ישראל, להחזיר עטרה ליושנה, לנהוג בהלכה לאורו של מרן השולחן ערוך שקיבלנו הוראותיו. אני אזכיר מעשה אחד, העניין של הגבורה שלו. כשהוא היה הרב הראשי בעיר תל אביב, אז היה שם ראש העיר יהושע רבינוביץ', והוא אהב את הרב. באחד הימים הוא אומר לרב, תשמע כבוד הרב, אני רוצה לתת לך שטח בעיר תל אביב, כדי שכבודו יוכל להקים שם ישיבה. הרב אמר לו, תשמע, אני אין לי ישיבה, אני לא זקוק לשטח. אמר לו ראש העיר, תקשיב, נותנים לך שטח בתל אביב, תיקח אותו. תתן אותו למי שאתה רוצה, אבל תיקח אותו. הרב שמע, זימן אליו היה הגאון רבי אליהו שרם, היה לו ישיבת תורה והוראה בתל אביב. אומר לו הרב, תשמע, ראש העיר נותן לי קרקע לישיבה, אולי תקים אתה ישיבה. אמר לו רבי אליהו, מאיפה אני אבנה בניין? אני לא יודע לאסוף כסף, לבנות בניין. טוב, הרב אמר לו, נראה. אחרי כמה ימים, כמה שבועות, התקבלה הודעה בלשכה של הרב. הגביר, ניסים גאון מז'נבה, הוא מבקש לפגוש את הרב בלשכתו. הרב השיב שהפגישה תתקיים, אבל לא בלשכה, אלא בבית. והוא מזמין בעצמו את ניסים גאון לארוחת ערב. נקבע הזמן לפגישה, הרבנית עליה השלום הכינה תבשילים טובים, ככה כל מה שהייתה יודעת להכין דברים מיוחדים, ולפגישה הרב הזמין גם כן את רבי אליהו שרם. כטוב לב ליבו ביין, ליבו של ניסים גאון, הוא אומר למרן, כבוד הרב, תשאל ממני, מה אתה מבקש? אני אשתדל לעשות כמצוותך. אמר לו הרב, נמצא איתנו רבי אליהו שרם, יש לו ישיבה, תעזור לו לבנות בניין. אמר לו ניסים גאון, תשמע, אני אדם מכובד, אבל לא כל כך עשיר גדול, זה סכום עצום בשבילי, אני לא יכול לתת סכום כזה. הרב שתק. לפתע על הרעיון במחו של ניסים גאון, הוא אמר לרב, תשמע, אני מחתן את הבת שלי עם בנו של נשיא הקהילה בסן פאולו בברזיל. אם הרב יגיע לחתונה בברזיל, אני ודאי אוכל שם לגייס כמה עשירים לדיבי העם, הם יתרמו בסכום כזה לרבי אליהו שרם. הרב אמר לו, איך אני אגיע לברזיל, זה ביטול תורה, יבטל לי את השיעורים. בסוף אמר, אין ברירה, הוא ייסע לברזיל לסדר קידושין בחתונה. הרב נסע לברזיל, היה איתו הגאון הראשון לציון שליטה. כשהגיעו לאולם של החתונה, חשכו עיניו של הרב. אנשים לא היו לבושות בצורה מכובדת. הרב ישב על הכיסא שלו, לא הסכים לסדר קידושין. הוא אמר, אני לא, ככה אני לא מסדר קידושין. באירוע הזה, לא רק שהיו כל כך הרבה יהודים מכובדים, היה שם גם נשיא ברזיל. היה ארתור דה קוסטה סילבה. כן, הוא היה יושב שם, והוא רואה שיש איזו תכונה מיוחדת באולם, משהו, מתרחש משהו, שגורם לתחיית הנישואים. אולי חס ושלום הולכים לבטל את החתונה, מה קורה? שאל את אחד מהיהודים, תגיד, מה הבעיה? הוא אומר לו, זה הרב הראשי. הוא הגיע לסדר נישואים, והוא מעכב את הכל. הנשיא ניגש לרב, עם מתורגמן, אומר לו, למה אתה מעכב את הנישואים? אמר לו הרב, אלוהינו שונא זימה, הוא שונא שנשים לא מתלבשות בצורה יפה. בצורה כזו אני לא יכול לברך את הקדוש ברוך הוא, אני צריך לברך אותו מתחת לחופה, ואני לא יכול. הנשיא הסתובב, אמר הרב הראשי צודק, שלח את אחד מהשלישים שלו, היה שם רחוב ראשי, הביא גליל בד רחב, התעטפו כל הנשים בבד, וככה מרן נאתר וסדר קידושין כדת משה וישראל. איזה לחץ היה שם. בשעה שהרב עיכב את הנישואין, כל המוזמנים המכובדים עומדים עליו לעשות רצונם, אבל הוא לא חט מפני איש, לא פחד מאף אחד, עמד על דעת תורתנו הקדושה בגבורה, לא הסכים לברך את השם, אלא במקום שבו השכינה יכולה לשרות על ישראל. אשרינו שזכינו להיות מתלמידיו ותלמידי תלמידיו, להנות מאור תורתו, זכותו תעמוד לנו, ולכל הלומדים העיקרים של ההלכה היומית. הוא יעמוד עליכם בתפילה, בזכות מה שאתם עוסקים בתורתו, תזכו שימלא הקדוש ברוך הוא כל משאלות לבכם לטובה ולברכה, תזכו לראות נחת מכל יוצא חלציכם, מתוך עושר ועושר ונחת ובריאות, הצלחה בעניינים של שידוכים, תתברכו בכל מיני דמיטב, אמן, כן יהי רצון.